עכשיו למה שקרה היום בכנסת, שערה בעקבות סוגיית הגיוס, וגם עוד כמה נושאים שכל פעם שהם עולים בכנסת, אנחנו מיד רואים את האמוציות, את המתיחות האדירה בין הקואליציה לאופוזיציה. אבי רבינה, כתבנו בכנסת, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
ערב טוב, גם פרשננו הפוליטי גדסי, איתי גדסי על הקו, שלום איתי.
שלום אבי.
נפתח תחילה עם סוגיית הגיוס אבי, אחרי שהוחלט לבינתיים, עד שהחוק יוסדר ויובא לאישור, והנוסח יהיה מקובל על כולם, להמשיך עם תוקף, עם חתימת תוקפו של שר הביטחון, על אישור זמני להמשך תורתו ומנותו של כל בחור שנמצא היום בהסדר הזה, וזה מגיע היום כמובן לכנסת, פרי בשל לידיו של יאיר לפיד.
נכון, רק נאמר ספוילר, אני לא רואה שינוי מהחלטת הממשלה השבוע, כלומר חוק הגיוס ככל הנראה חוקק רק עד סוף מושב החורף, זאת למרות טענות שנשמעו ודיברנו עליהם כאן אתמול במעדורה מצד אגודת ישראל שאמורים לחוקק את החוק עד אמצע החורף, או לפחות לקבל הבטחה בכתב שהחוק יחוקק עד אמצע החורף, וזה מגיע גם להצהרת ראשי הסיעות, לצד עימות פנימי בתוך יהדות התורה היום בישיבת הסיעה, אגודת ישראל אומרים, אתם משאירים אותנו לבד בצריח, אומר השר מאיר פורוש מול שאר החברים, בעיקר מאשים את חבר הכנסת גפני, יושב ראש דגל התורה, שלטענתו מוביל איזשהו קו אחר של התרפסות בפני נתניהו בנושא הזה, אבל בשורה התחתונה צריך לזכור שמבחינת אצבעות, דגל התורה היום מחזיקה ביותר אצבעות, בארבע אצבעות בכנסת, ולכן אין באמת איום ממשי לאגודת ישראל, ואני גם לא רואה שישנו את הסיפור הזה. יש הבטחה שהחוק יחוקק עד סוף מושב החורף, בינתיים יש איזשהו הסדר עם שר הביטחון שבני ישיבות לא יגויסו, עד אז נתניהו הצליח במשימה שלו להוריד את הסיפור של הגיוס מסדר היום, והנה אגב אתה רואה שהסיפור של המחאות, שלא מעט דיברו על הגיוס בחלק מן הפעמים האחרונות, שוב זה עבר לנתניהו, למשפט נתניהו, לעילת הסבירות, קצת שקט לפחות לציבור החרדי.
אוקיי, אני עובר אליך איתה עם כל המתח הזה, ועוד סיפור, וגם הגיוס, ועילת הסבירות, והדיונים... איך נקרא לזה, רבויי הצעקות בוועדת חוק חוקה, אתה לא רואה נסיגה בעמדת האופוזיציה, לא משנה מה קורה, כמובן אולי המחאה קצת דועכת, אבל הסיפור בתיק 4000 נותן לנתניהו בימים האחרונים קצת אוויר, נכון? אתה רואה משהו קצת אחר.
נתניהו לא באמת נהנה מזה, אבל זה בדיוק העניין. הסיפור בתיק 4000 שמתפוצץ לפרקליטות ולכולם, כשהשופטים בעצם אומרים אין שוחד, והעסק הזה מתפוצץ, ועכשיו האופוזיציה צריכה לתרץ תירוצים אחרים, מדוע הם לא רוצים לשבת עם נתניהו. ואז אומרים, המרמה והפרת אמונים, הדברים האלה חשובים, ואז אתה רואה שגדעון סער אומר, כן נגיע להסדר, איזה סוג של הסדר? נזכיר שהוא היה שר משפטים וגם מינה את היועצת המשפטית לממשלה, ככה יש להם, אני מניח איזה שהם, יש לו איזושהי השפעה ככה ברמת האמירה. אבל גם אם נשים את זה בצד, נתניהו כרגע לא מצליח להתקדם, גם אחרי ההתפוצצות הזאת של תיק 4000, הוא לא באמת מצליח להתקדם בכנסת. אתה מסתכל מה קורה ואתה רואה שרוב הדברים באמת תקועים, גם בתוך הקואליציה, גם מבחינת הפרויקטים. נכון, התקציב עבר, זו בשורה גדולה מאוד מבחינתו של נתניהו, זה אומר שמבחינת הזעזועים בממשלה, יהיה לו שקט, יהיה קשה מאוד להפיל את הממשלה הזאת, אבל מבחינה הזאת אתה רואה שאין אחידות והרמוניה, אפילו על חוק הגיוס שדיבר עליו אבי לפני שנייה, גם שם אנחנו רואים שהחרדים עצמם לא מרוצים, אנחנו רואים שבני גנץ עוד היום הציג את חוק הגיוס שלו, ואייזנקוט אומר, אל תנסו לעקוף את הבעיה, כי זה יהיה טרגדיה למדינה, בואו תשתפו איתנו פעולה, ראינו גם את בני גנץ מגיע לחדר ישיבת סיעת ש"ס, לאחל מזל טוב לאריה דרי ומביא לו גם ספר במתנה, למד משהו בה, אתה יודע, מהקשרים שלו עם החרדים, וגם שם בני גנץ ככה מחזק את הקשרים מתוך הבנה שהחרדים כן רוצים את החוק של בני גנץ, החרדים סוברים שהחוק הזה טוב, בדיוק כמו שהם סברו אז בזמנו, שהחוק של ליברמן הוא 90% טוב, רק צריך לעשות בו כל מיני תיקונים, אבל הם לא מוכנים לבוא ולומר, אנחנו תומכים בחוק הגיוס הזה שמציג בני גנץ, ופה בעצם הבעיה, ולכן הקואליציה תבקש דחייה, בשבת אגב פג תוקפה של הערכה הקודמת שנתן בגץ, הקואליציה תבקש הערכה נוספת, פלוס החלטת הממשלה שאמר מקודם אבי, נקווה שהדבר הזה יעזור, כבר דיברנו בעבר, יש דרישה במפלגות החרדיות להעביר את זה, הדרישה גם אגב מופיעה בהסכמים הקואליציונים, לפחות להתחיל את הדיונים באיזושהי ועדה מיוחדת או בוועדת חוקה, אבל לפחות להתחיל את הדיונים, בשלב הזה זה לא קורה, ככל שנתקדם לכיוון סוף המושב, אני מניח שהלחץ יגבר, ונראה את אולי אפילו איזושהי הקמת ועדה כזאת שתתחיל לדון מחוק הגיוס.
אוקיי, בעניין הזה כאמור ראש הממשלה נתניהו, גם הוא דיבר היום במליאת הכנסת, נשמע את הדברים שלו מיד אחרי השיחה איתכם, כי אני רוצה לדבר איתכם רגע על הרשויות המקומיות. אבי רבינה, נפתח אולי עם אשדוד עם איזה ידיעה שאתה רוצה להביא לנו דווקא משם?
נכון, גם מטבריה.
לפני אשדוד, אבי, אני חייב רגע לומר, אני שמעתי רעיון שהיה אצלך ביום חמישי בפלפוליטיקה, ושם אמר מאיר פרוש דבר שככה אולי חמק, אני לא יודע אם שמת לב לזה, הוא אומר, אני פניתי לאריה דרי ולראשי הסיעות, בואו נשב. הרי בסוף כולנו מבינים שכל עיר לא רצה בפני עצמה, והכל זה חלק מדיל ארצי, ואני מאוד מתפלא באמת איך אנחנו נמצאים כבר תקופה מאוד קרובה לבחירות, ודאי בערים שצריך לכבוש אותם. איך יכול להיות מצב כזה שהנציגים החרדים, לפחות ראשי המפלגות, עדיין לא ישבו, אתה יודע, אפילו ברמה פורמלית, במקרים אחרים ראינו שהם ידעו להתכנס ולשבת ולדבר.
אגב, באותו יום חמישי שוחחנו גם עם יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי, שאמר כאן, אני בעד להגיע לשלום ולהבנות ולתיאום עם כולם בכל הארץ.
ברור, כולם רוצים שלום. אני אומר, אבל איך אפשר בלי לשבת? אתה יודע, קודם כל שיקבעו פגישה, ישבו כולם ביחד, ואז אני די בטוח שיהיה אפשר למצוא, אולי אפילו 50%, זה כבר פותר לנו 50% מהבעיות. אבל אם לא ישבו, אז אני די בטוח שזה לא יקרה, וכל מה שנדווח גם מעכשיו קדימה, יכול להשתנות בדקה, ברגע שישבו באמת על השולחן ויחליטו כל ראשי המפלגות איך הם מחלקים את ההוגה, ואנחנו כבר רואים את כל ההצעות, כולל הצעה לרוטציה משולשת בבית שמש, וכולל
איתי, אבל אתה יודע מה מפריע, אתה יודע, צריך רק לומר את זה גם בסוגריים, בכל השיח הזה של בואו נשב ונסגור דברים, שזה נראה מאוד נכון לעשות שלום ואחדות, אבל מצד שני, בינינו על מה מדובר? מדובר על אזרחים שגרים בעיר מסוימת, שבגלל שראשי המפלגות החרדיות ייפגשו מחר בבוקר, ויחלקו ביניהם את מפת מדינת ישראל, ויאמרו, אתם תיקחו את זה, אנחנו את זה, אתם את זה, ואז מצניחים לך נציגים מכל מיני מקומות, כי אין מה לעשות, ש"ס צריכה נציג שם, ודגל צריכה נציג פה, אז הם מביאים אותו מכאן, וטעו משם לפה, ואז האזרח בסוף מקבל נציג, שרק הרגע הגיע לעיר, שלא גדל בה, שלא מכיר את הצרכים ואת הקשיים, ומונע מתוקף אותה פגישה שאתה מצפה שתקרה וההסדר הזה שיהיה, וזה תמיד בסוף פוגע באזרח. אז אם מדובר בהסדר שכולל נציגים, והתנאי הוא אנחנו מביאים נציגים מקומיים קודם כל, זה התנאי לפגישה.
אני לא חושב שצריך תנאי, נגיד לך למה, אם כולם סוגרים עם כולם, אז זה לא רלוונטי, כן, במרכאות, מה הציבור אומר. אבל ברור שככל שהזמן עובר, מה שעשו לפני 10 שנים, לא עושים לפני 5 שנים ולא עושים היום, ולא כזה גרוע, תראה, מוטה לאון שהגיע מגבעתיים, לא כזה גרוע, סרוליק פורוש לא כזה גרוע, זייברט שהגיע מאשדוד לא כזה גרוע, אולי יש כאלה שיגידו שכן, סליחה, על חלק מהאנשים, אבל אני אומר, הדברים האלה שהיו בעבר, היום הם קצת יותר קשה לעשות אותם, ברור שהנציגים יצמחו מהשטח ומאותה עיר שמהם הם הגיעו. אבל כדי למנוע מחלוקות של לרוץ ראש בראש בלי לדבר, אני די בטוח שיצטרכו לשבת.
אז זה גדסי בעניין הרשויות המקומיות. אני רוצה לחזור אליך, אבי. אתה רוצה לדווח לנו קודם כל מה נכון לעכשיו, מה קורה באמת?
אשדוד. אני אמשיך מיד עם הרשויות המקומיות, אבל אני חייב להתחבר לדיווח שלכם. זה מדהים שאיתי אתה עוד אומר, תשמע, הוא לא כזה גרוע, אנחנו בכלל עוסקים ברע במיעוטו. כלומר, כולנו בעצם נתינים במשחק של איזשהו פאזל שירכיבו את אלעד ויסדו את רכסים, ואז עכשיו מודיעין עילית ימשיכו לסבול נגיד מהפרות בנייה ופקקים מטורפים, כי ברור לכולנו שגוטרמן ימשיך ל-30 שנה נוספות, או שאליזה בלוך, למרות שיכול להיות שהיא עשתה דברים מצוינים בבית שמש, היא לא תמשיך, כי באלעד יש איזשהו הסדר עם דגל התורה, זה סיפור בפני עצמו שאני חושב ששווה דיון, והנה פתחתם אותו. בנוגע למה שקורה עכשיו, אז קודם כל יש ממש ברגעים אלו דיון בכנסת, נשמע עוד איזשהו חוק שהולך לעבור בקריאה ראשונה, אבל הוא חוק מאוד דרמטי, דיברת עליו בשעה הראשונה עם השר חיים ביטון, חוק פרסונלי שבעצם עשוי לאפשר לבועז יוסף, ראש הוועדה הקרואה בטבריה, להמשיך לכהן כראש עיר, אבל לא זה הסיפור. הסיפור הגדול שבעוד אנחנו מתעסקים באלעד ובבני ברק, יכול להיות שגודלת לנו כאן מפלצת מתחת בשמה רון קובי, רון קובי שזכור לכולם מההסתה הפראית נגד הציבור החרדי ונגד ראשי המגזר החרדי בעבר, אולי הוא חוזר. יש סקרים פנימיים שמסתובבים בתוך המפלגות החרדיות שמלמדים על כוחו הרב של רון קובי בין לפחות 6 מועמדים עד עכשיו בטבריה, שלכל אחד יש כוח משלו, ויש דאגה גדולה במפלגות החרדיות, בעיקר ביהדות התורה אומרים לי, מהחוק הזה שרון קובי הולך להשתמש בו המון, ורק ראינו ספוילר לזה היום בוועדה בבוקר, בוועדת הפנים של יעקב יעקב אשר, מגיע אהרון קובי כמובן עם מצלמה, ומסתובב במסדרונות הכנסת עם צעקות כלפי עמית הלוי על החוק הפרסונלי הזה, עד שמאבטחי הכנסת נאלצו לגרור אותו החוצה. זה מלמד מה הוא יכול לעשות פה, תראה, והסתה צוברת תאוצה, אתה רואה שזה עובד בסקרים, והפחד הגדול שזה יעבוד שוב על תושבי טבריה, ואז אנחנו נכנסים שוב.
אתה לא חושב שתושבי טבריה חוו את כהונתו הראשונה של רון קובי? כלומר, שכחו או מה? על בסיס מה הטענה שהוא יכול לחזור להיבחר מתבססת?
מסתבר שאין מועמד חזק מולו, אולי באמת בועז יוסף מצד אחד יאמרו לך בשס, וזו הטענה של השר חיים ביטון ובשס, שיש פה חוק פרסונלי נגד חוק פרסונלי אחר שלא מאפשר אולי לראש ועדה קרואה להתמודד.
אז אם החוק הזה נניח עובר ובועז יוסף באמת יוצא לקמפיין בחירות, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יקרה, אבל לא לאפשר למועמד היחיד שיש שם, אתה אומר אין מועמד מול רון קובי חוץ מבועז יוסף.
יש פה עוד כמה מועמדים, כאשר המועמדת הבחירה היא בעצם מועמדת שככל הנראה תקבל את תמיכת הליכוד, שני אילוז, שהיא בעצמה מגיעה לוועדות ונוזפת בחברי הכנסת של הליכוד נגד החוק, אומרת להם זה לא קביל בבג"ץ, זה חוק מושחת. כלומר, מצד אחד יש פה באמת טענה שאפשר לדון עליה, על החוק הזה, הנה תאפשרו לבועז יוסף שהצליח להרים את העיר מהקרשים להתמודד, מצד שני יש פה פחד עם מה מהשימוש שיעשה ברון קובי בחוק הזה. אני חושב שהולכים פה לאיזשהו סיפור מורכב בעיר טבריה. בסוף נשמע עוד איזה עיר נידחת, עיר צפונית, אבל ראינו כמה העיר הנידחת הזו ורון קובי הצליחו להשיג את המפלגות החרדיות בעבר, בתקווה שלא נגיע לסיבוב נוסף בעניין הזה.
אבי רבינה.
רגע, עוד כותרת אחת, יש לנו הערב על אשדוד, ברשותך, ממש okay. במילה. הסיפור באשדוד, אנחנו לא נחזור עליו, ברק סרי, שככל הנראה יקבל את תמיכת ש"ס מול ראש העיר המכהן יחיאל לסרי, אבל בכירים ביהדות התורה ובעיקר באגודת ישראל, שיש לקוח רב בערב הזה, אומרים לי, זה כבר לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. אנחנו עומדים, כולנו, גם חסידות גור, עשייה המרכזית מאחורי יחיאל לסרי, נחכה לתזמון המתאים ונכריז כי יחיאל לסרי הוא המועמד שלנו לרשות העיר.
מעניין מאוד, אתה אומר תמיכה של אגודת ישראל ביחיאל לסרי, בברק סרי.
ביחיאל לסרי, סליחה.
כן. שזה מפחית את, נקרא לזה, הקואליציה שיש סביב ברק סרי, שהולכת ונרקמת, ועדיין כן. עוד לא יציבה. אבי רבינה, תודה רבה לך. איתי גדסי, תודה גם לך.
טוב.